אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. יום שני, חבב יר תשפ"ד, אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן. לשעה של שיח מרתק על הנפש, הקונפליקטים והקשיים שבין בני זוג, מה בעצם מביא אותנו למקומות של כאב, תסכול, חוסר אונים, ומה באמת הפתרון. ולא רק באתגרים של מול בן או בת הזוג, גם קשיים והתמודדויות שפוגשים אותנו מול הילדים, בעבודה ובכל מקום שהוא. אז אני כאן איתכם בשעה הקרובה לצלול יחד לתוך הקשיים ולהבין יחד את עומקם של דברים. וכיצד ניתן דווקא מתוך התסכול לצמוח ולהגיע למקומות הרבה יותר מיוחדים ומחזקים ממה שחשבנו. אנחנו פותחים את התוכנית בסיפור מתוך התהליכים שבקליניקה ושבקבוצות שבבית הספר, ומיד לאחר מכן אני מזמין אתכם המאזינים, אתם מוזמנים כבר עכשיו להתקשר ולשתף. יחד נצלול לתהליכים מרתקים בעולם הנפש, להעמיק את הזוגיות והקשר למקום של בית נאמן ואיתן. תודה רבה לצוות המדהימים, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. שידוך בקרוב חברים, וגם כמובן אנחנו מתרגשים מאוד לקראת המעבר לאולפן החדש, שבוע הבא נכון? זהו, שבוע הבא באולפן החדש, לא לגלות. אוקיי, אני רוצה להקדיש את התוכנית השבוע לדודי היקר הרב אברהם דינין, שנפטר השבוע יחסית באופן פתאומי. הוא היה כבר לא צעיר, אבל נפטר באופן פתאומי. אדם יקר, תלמיד חכם, היה את כל החידושי הריטבו, הוא כתב שם את כל ההגאות והערות על הספר הנפלא הזה. באמת אדם מיוחד מאוד, ואני רוצה להקדיש את התוכנית שיהיה לעילוי נשמתו. הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור: 03-500-9393-03-500-93-93. ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. כן, האמת שאני כבר רואה שמאזינים מתקשרים. בואו תמתינו בסבלנות, נסיים את הסיפור ואז נעלה אתכם לשידור. השבוע אני רוצה לשנות קצת מהרגלי ולשתף אתכם במשהו אישי. לא מזמן היה לי בוקר אחד שהתחיל לי ממש, איך אומרים, על רגל שמאל. התעוררתי מאוחר מהרגיל, היה לי גם כאב ראש תורדני, כוס קפה שחור לא ממש עזר, אולי אפילו החריף את המצב, הילדים שלי איחרו למוסדות, והרגשתי כמו אבא לא ראוי. מילות התפילה שנאמרו בחטף הוסיפו מלח על הפצעים, ואז, כדי להשלים את השרשרת של התסכולים שלי של אותו בוקר, קיבלתי טלפון מבני זוג שעוברים אצלי תהליך, עם כל מיני טענות למיניהם. בקיצור, אתם מבינים שליותר מזה לא הייתי זקוק. הרגשתי תחושת אשמה. אם הייתי מצמיד מיקרופון למיתרי הלב, היו שומעים שם בליל של קולות מעין אלו. כמו, כולם רק מתלוננים עליך, אתה אבא לא טוב, הילדים שלך מאחרים בגללך למוסדות, איזה יהודי אתה, איך התפילה שלך נראתה היום, ככה מתפללים. בקיצור, לא היה נעים לי בתוך הסיטואציה. בתוך גל התסכולים, הלכתי לעבר המכולת, חיפשתי אחרי זה משהו מתוק שיחמם את הלב. ומצאתי שם איזה במקרר, איזשהו ככה מעדן חלבי, מתוק, מפתה. והחום הסמיך הזה החליק בגרוני והסב לי רגעים יפים של נחת. לרגע שכחתי מהכאב והפלגתי לעולם שכולו טוב. אבל כמובן הדקות חלפו והנחיתה לקרקע הייתה שוב פעם לא נעימה. ללא כל רחמים חזרו הרגשות ושטפו אותי בגלים חזקים ומאיימים. הרגשתי שאני מאבד כוחות. הייאוש והרחמים העצמיים כמעט מטביעים אותי. ואז, רגע לפני שנתתי לעצמי לשקוע, נעצרתי. מצאתי את עצמי נושם עמוק, נשימות עמוקות, וממש ניהלתי דיאלוג נוקב עם עצמי. שאלתי את עצמי, מה קורה לך? למה אתה מרגיש כל כך רע? מי מצליח לנהל את תחושת הערך העצמי שלך? הרי אתמול ושלשום הרגשת מצוין. אז מה קרה היום? האם שיחת טלפון של זוג שמתמודדים עם קשיים מספר עליך משהו? האם זה שקמת מאוחר זה אומר שאתה שחור משחור? הרי אתמול ושלשום קיבלת שיחות טלפון אחרות. היו אלו בני זוג שפנו אליך וביקשו עזרה בעקבות הרבה מאוד המלצות ששמעו עליך. ואז הרגשת בעל ערך, ראוי, מקצועי, שווה. ומה, תלונה אחת הופכת את הקערה על פיה? האם אתה רוצה להיות אדם כזה שכל כך תלותי במה אנשים חושבים עליו? כמה שעות לאחר מכן, זימן לי הקדוש ברוך הוא מבחן נוסף. נקלעתי לרגע של חוסר שיווי משקל. 4 דמויות מתוך המשפחה שלי נזקקו לי בעת ובעונה אחת. הבן שלי ביקש שעשיה אותו לחבר, אשתי ביקשה ממני שיעזור לה בהשכבת הקטנים, הבן של אשתי ביקש שהבחן אותו על המשניות. פתאום חבר טוב התקשר אליי להזכיר לי שהבטחתי לעזור לו בעניין שאינו סובל דיחוי. ומצאתי את עצמי איך אני נקרא בין כולם. בתוך תוכי ידעתי שאין כאן בקשת עזרה טכנית גרידה. יש כאן משהו עמוק ביותר. עמוק יותר, סליחה. והדבר העמוק הזה זה איך אני אריה, איך אתה מתמודד במקרה של ניגוד אינטרסים, על מי אתה מגן יותר, על מי אתה מגן פחות, את הלב שלך, למי אתה מביא יותר, למי אתה מביא פחות, ומול אלו שבוחנים אותך עם כמה הלב שלך נמצא אצלם. איזו מבין המערכות היחסים שסובבות אותי חשובה לי יותר? ואת מי אני עלול לנטוש? וכאן אני שואל אתכם המאזינים, מה עושים? איך מתמודדים עם טבעת חנק שכזו? הרי מדובר במערכה שנועדה לכישלון צורב. מה שלא נעשה נצא מופסדים, אז מה באמת עושים? אין לי ספק שאתם המאזינים פוגשים בסיטואציות רבות מעין אלה. אנחנו מועמדים באין סוף של מבחנים קשים ונוקבים, בהם אנחנו מתבקשים לדרג את סולם העדיפויות שלנו. ואני מאמין שכל אחד ואחת מכם שמקשיבים לי כעת, פוגש את זה בצורה כזו או אחרת. האם אנחנו מעדיפים את הקשר עם בן או בת הזוג, או אולי יותר עם הילדים? מה קורה כשחבר מבקש משהו מולם? מה קורה שיש לנו צרכים מסוימים על פני צרכים אחרים ואנשים כועסים עלינו? ועוד כהנה וכהנה. מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם שוב במשהו ככה קצת אישי, לאן המתח הזה, היום אני פוגש את זה פה ושם, אבל בעבר הוא הוביל אותי בצורה מטורפת. ואני רוצה לספר לכם איכן בעברי הרחוק, שלא ידעתי לשים גבול לאף אחד מסביבי. אנשים ואירועים סביבי הצליחו כל הזמן להלחיץ אותי בלחיצת כפתור קלה. אני זוכר את עצמי עם מתחים שלא ייחסו עליי, אני זוכר, בדמיון אני זוכר תמיד הייתי הולך אפילו למוסך, שהוא לא ייחס עליי, שהוא יבקש אולי מחיר מדי גבוה ואיך אני יעיז לבקש הנחה, איך אני יעמוד במחיר שהוא יגיד. בקיצור, כל מיני לחצים שעשו את שלהם, והגוף שלי כמובן לא שתק מול כל הלחצים שסביבי. ולאט לאט אני, אריה, מצאתי את עצמי עם גרון משותק. לא יכלתי להוציא אף מילה מהפה. בהתחלה ניסיתי ללכת לקליני תקשורת, התמדתי בתרגילי קול, שתיתי גם כן כל מיני שיקויים שונים ומשונים, ושום דבר לא באמת מספיק עזר. אחד הדברים שאני נזכר כעת, אחד הדברים הכי כואבים, אני באותה תקופה לימדתי דף יומי, נתתי שיעור של דף יומי, והייתי צריך, נאלצתי להפסיק את השיעור הזה. אני לא יכול, אני פשוט לא יכול לדבר. גם כן נתתי שיעורים בישיבה קטנה והפסקתי אותם. ואז הגעתי לברירת מחדל, שזה אומר, אני צריך לעבור ניתוח. המנתח ניסר את מיתרי הקול שלי, הוא שייף מימין, שייף משמאל, ותקופה מסוימת לאחר הניתוח נראה היה שכביכול העניינים מסתדרים. אבל לא, הדיבור לא חזר. המשכתי להיות צרוד. ובאופן לא מפתיע, המצב חזר לקדמותו, ושוב פעם אני מוצא את עצמי עם צרידות קשה, פשוט חוסר אונים, אתה לא יכול לעשות כלום, כמה זה קשה ומורכב. ואז אני רוצה לשתף אתכם מאזינים יקרים. הבנתי בדרך הקשה שהעבודה היא לא שם. העבודה היא לא בתרגילים, לא בשיקויים, ואפילו לא גם בניתוח. הגרון שלנו מבטא את חופש הביטוי שלו. ואם אני חנוק מלבטא את הרגשות שלי, אם אני חנוק מלבטא את עצמי, אז הגרון שלי יצרח את צעקתו, את צעקתו האילמת. אני רוצה חופש לומר מה שאני מרגיש. הבנתי שלפחד מכולם ולרקוד כל רגע לפי החליל של כל מיני אנשים שסובבים אותי, האישיות שלי נפגעת מזה. ואף אחד לא מרוויח מכך שאני נפגע. זכיתי ועברתי תהליך מיוחד, שהוא כמובן לא היה לא יום ולא יומיים, תהליך של משמעות, של התבוננות עמוקה ומדויקת לתוך עולם הנפש שלי, לתוך עולם הפחדים שכל כך מנהל אותי. הסתכלתי לעצמי היטב בעיניים, בחנתי להבין מה קורה לי, למה אני כל כך מרגיש צורך לרצות אנשים, למה אני כל כך מרגיש צורך שכולם יהיו מרוצים ממני, ומה קורה אם מישהו לא מרוצה ממני, או כשמישהו כועס עליי. למדתי לא לברוח מחוסר אונים, ופשוט לנשום לתוך הפחדים. מהמקום הזה של האומץ לשאול בתוך חוסר אונים, הצלחתי להתחיל לשאול את עצמי מי אני. מה אני באמת רוצה? האם אני אשם בכך שמטופלים שלי מתמודדים? או שזה חלק טבעי מהתהליך? וכך גם בבית, מול האישה, מול הילדים. מה, קודם כל, מה, איפה הקול שלי בסיפור? מה נכון לי? ומה קורה לי אם יש כמה רצונות ממולי שזה רוצה כך וזה רוצה אחרת? וכך לאט לאט למדתי יותר לצאת מהמקום של ריצוי, לא לחפש כל הזמן שאחרים יהיו מרוצים ממני, אלא ללמוד למצוא את זה בפנים. וככל שבפנים העמוד שדרה נבנה, כך הגעתי יותר למקום שכיום אני לא מרצה את האחרים, אלא אם כן אני נותן לאחרים. כמובן שהדברים הם לא שחור לבן, אבל יותר ויותר זה גדל וגדל. וזה המשמעות של המשנה באבות, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני. כלומר, כשבן אדם נותן לאחרים ואין לו את האני שלו שם, אז מה זה שווה? אם אין אני, אם אני לא ידאג לאני שלי, למקום החולני המרצה, ואני לא אבנה את העמוד שדרה שלי, אז מי אני בכלל? אבל אחרי שכבר בניתי את האני, ויש שם עמוד שדרה, ואני יודע להעמיד את הגבולות, ואני יודע לא לרצות את האחרים, אז וכשאני, מה אני עושה עם האני הזה? אם אני לוקח אותו רק לעצמי, מה אני? בוא ניתן עם זה לאחרים, בוא נעניק, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לסיים עם איזשהו תרגיל מאוד מרתק ומעניין שיכול לעזור לכל מי ששומע אותי כעת, אבל מאחר ויש פה כבר מאזינים הרבה זמן על הקו, בואו נעלה כעת את המאזינים, ואני ממש אשתדל בהמשך התוכנית ללמד אתכם תרגיל מרתק שהוא גם עזר לי באופן אישי. אני גם עושה את זה עם תלמידים אצלי בבית הספר, וזה משהו שיכול מאוד להעשיר אתכם. אז מי שרוצה כעת לעלות לשידור, בואו תספרו מה אתם מרגישים ממה ששיתפתי, ובכלל אם יש לכם אתגרים ודברים שאתם רוצים לשתף על דברים שאתם מתמודדים. אז הנה מספרי הטלפון לכם לעלות לשידור: 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, למספר הוואטסאפ של כל חי: 055-333-9393. כמו שהבטחתי, בהמשך התוכנית אני אשתדל ממש ללמד את התרגיל. אז בואו נצא כעת למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד שווים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, 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 שבנו מהפרסומות, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. הלו.
שלום.
כן, שלום, לילה טוב.
שלום, הרב, אם אני זוכר, הרב ביקש לחזור שבוע הבא, זה גרושה פלוס 6 ילדים.
כן, כן, את עלית לשידור בסוף השידור בשבוע שעבר, נכון?
כן.
כן, אז, כן. אני זוכר את הסיפור ולא לא הספקנו לסיים, נכון? הסיפור של החיה, בקצרה, זה שאת, יש לך 6 ילדים, והם גדלים באומנה, הם גדלים באומנה, ובעצם יש שם כל מיני דברים, כמו למשל עניינים של דת, של כשרויות, כן, קונפליקטים, כמו כשרויות, ששם אוכלים שאצלך אוכלים כשרות מסוימת, ושם לא, או למשל, אם אני זוכר נכון, גם היה טלוויזיה בשבת, נכון?
כן, הרבה אתגרים.
הרבה אתגרים, שבעצם, עכשיו, דיברנו בשבוע שעבר בסוף השידור על זה ששאלתי אותך מי המילה, מי הסמכות, אמרת שהם הסמכות להחליט. מבחינת החוק, הם הסמכות להחליט מה מי מו, כן? עכשיו, מה בעצם רצית ממני? מה הביא אותך לעלות לשידור גם שבוע שעבר וגם היום?
קודם הרב אמר שיחשוב על הדברים, ואז אולי באמת למצוא עוד נקודת, כאילו לשדרג את זה, כאילו לקבל יותר כלים. כאילו גם במקביל אני עוברת קורס עוד פעם הנחיית הורים, ולמרות שאני יודעת מה מסוגלת ואני יודעת דברים, אבל באמת כאילו לחזור הביתה ובעזרת השם להתחתן עוד פעם, וכאילו לשמוע אחרים, כאילו, הרב מבין?
כן, כן, כן.
שכל אחד חושב אחרת, כל אחד לגופו. לא?
כן, כן, אני שומע אותך כל מילה. אז אני, אז בעצם, בעצם הסיבה שפנית, כי את רוצה בעצם עוד כלים, נכון?
עוד כלים, כן, כל אחד זה שחב, חשיבה אחרת, שונה, כל אחד חושב אחרת. ובהחלט רוצה לחזור הביתה, לפתוח בחיים חדשים. אני מאמינה בזה מאוד, ואני חדורת מטרה, ואני יודעת למה אני רוצה ללכת בעזרת השם.
כן, אני מבין, אבל אני עדיין לא מצליח להבין מה הכלים שאת רוצה ממני. זאת אומרת, כי בעצם כיום אין לך באמת יכולת להחליט על הילדים הללו. היכולת להחליט עליהם זה של המשפחת אומנה. אז אני עדיין לא הצלחתי, ואני מבין שזה מאתגר אותך מאוד, וזה מאוד לא פשוט. זה ברור. אני עדיין לא מצליח להבין כלים למה את מחפשת. כי מה, את מבינה מה אני שואל? אני עדיין לא ברור לי מה בדיוק כן. את רוצה. תסבירי לי שוב.
אבל תראו, יש פה עניין של מסוגלות להורות, אוקיי?
כן.
הרב, אני בעבר עברתי עם הרב מיקי חברת העצומות, אני עברתי את זה אחד על אחד, אבל למדינה זה לא מספיק, והיום אני עוברת את זה הנחיית הורים של הרב פיינגר, וברוך השם זה מאוד מאוד מקצועי, ובתקווה שבעזרת השם בורא עולם יש לו שליחים, ובאמת, ולבוא עם זה, ובעזרת השם אחזור הביתה. אבל אני לא מפקה שהרב יפתור לי את הבעיות, ממש לא. אבל אולי נקודה מקצועית שהרב יכול להתקדם, ברוך השם, הרי כל דבר בחיים מקדם אותנו למקום באמת שבורא עולם רוצה שנגיע אליו.
אז רגע, אז בעצם את אומרת שאת מעניין אותך העניין של, את בודקת את הנושא של מסוגלות הורית, את גם הולכת ולומדת במקומות מסוימים, הזכרת שאת לומדת אצל הרב פיינגר, שהוא מעביר פה תוכנית כל בוקר ברדיו, והוא אדם מיוחד מאוד ויקר מאוד, אז יפה מאוד. עכשיו, בואי תגידי לי משהו, איזה קוסמות את רוצה ממני? אם אני קוסם, אם אני, לא, 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 אני לא חזר, תקשיבי רגע. נניח שאני קוסם, נניח, בסדר? איזה קוסמות היית רוצה שאני אעשה בחיים שלך, שיכולים לעזור לך בחיים? איזה קוסמות? תבחרי קוסמות.
הרבנים אצלנו לימדו אותנו שאין דבר כזה קוסמות. יש השתדלות, יש תפילה. אני בסך הכל משתדלת, רב. בסדר.
כן, אבל, 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 אבל אני עדיין מחפש להבין את מה את רוצה ממני, ואני עדיין לא ברור לי. אז אני שואל שוב, נניח שהייתי קוסם, את יודעת מה, שאלה אחרת. נניח שעכשיו את פוגשת את אליהו הנביא, ויש לך אפשרות לבקש ממנו בקשה אחת. יש לך שתי דקות לבקש ממנו בקשה. איזה בקשה היית רוצה ממנו? מה היית רוצה שהוא יעזור לך?
זה לא קשור למצב שלי. אם זה היה אליהו נביא, ברור שהיינו מבקשים גאולה, אבל זה...
ומה, ורגע, שנייה, אוקיי, וחוץ מגאולה מה עוד... רק רגע, רק רגע, וחוץ מגאולה מה עוד היית מבקשת? מה הדבר השני שהיית מבקשת?
לחזור הביתה עם הילדים, להתחתן, לבנות בית של תורה, בית של לשלוח בה ללמוד תורה, שהעולם מתקיים מהתורה, התורה מגנה ומצלה.
אז בעצם אם נסכם את זה, היית רוצה שאני אעזור לך לקבל עוד כלים כדי איך להגיע ולחזור הביתה עם, להיות עם הילדים, זה הכוונה?
זה הכוונה, אבל הרב לא יכול לפתור לי את הדברים. אני רוצה להיות אמא יותר טובה לילדים, למרות שאני יודעת מה זה להיות אמא טובה, ואני עבדתי עם ילדים, ויש לי ניסיון עם ילדים, אבל פשוט להיות יותר טוב. הרב מבין?
כן, כן, כן.
זה הכל.
כן, אז בעצם את רוצה גם את העניין של לחזור הביתה עם הילדים, וגם לראות איך להיות אמא יותר טובה.
כן,
איך להיות אמא יותר טובה?
כן, בעיקר.
אני רוצה להגיד לך משהו אחד. כשאני שמעתי אותך גם בשבוע שעבר, ואפילו גם קצת השבוע, ושמעתי איך את מקבלת, איך את מסכימה לקבל את כל המצב הזה של האומנה, הרי בואי נבין דבר אחד. בעצם זה ילדים שלך. ואת הבאת אותם לעולם. ובעצם קרה פה משהו שהוא לא, הוא מאוד מאתגר, הוא כל כך כל כך לא פשוט בשביל אמא. זה שהיה צריך להיות מצב שהם ילכו לאומנה ומשפחה אחרת תחליט עליהם. וזה שאת מאפשרת את זה, וזה שאת שחררת שם שליטה, ואני שמעתי שבוע שעבר איך שדיברת ואמרת שאת מקבלת את זה באהבה, וסיפרת כמה המשפחה היא משפחה יקרה, איזה אמא יותר טובה אם לא אמא כזאת? את פשוט, את מבינה מה אני אומר? זה הדבר, המתנה הכי גדולה לילדים שלך זה המקום הזה. את מבינה אותי?
כן, והרב זה ילדים של השם, וגם המשפחה הזאת, זה, שאני חשוב להדגיש, זה לא משפחה זרה, זה משפחה שלנו.
עוד יותר מצוין, כן. ויחד עם זה תאריכי את עצמך, ותאריכי את עצמך המון על זה שאת, למרות המצב הזה, את מסוגלת להיות, לקבל את זה באהבה ולשחרר שם שליטה ולהרפות ולאפשר להם להיות הסמכות. זה לא מובן מאליו, בסדר?
כן.
יופי.
תודה רבה.
יופי, יופי. שיהיה לך בהצלחה, בהצלחה גדולה. כן, כן. ואנחנו...
שראש חודש טוב ומבורך. תודה
רבה. אמן, 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 אמן.
אמן, תודה רבה, קוטו.
אמן, כן, יש פה איזה מייל כזה מעניין שקיבל, יש פה מייל. שלום וברכה, אם אתה יכול לדבר על נושא שמפריע מאוד לחולי קרון, שנתת להם הרצאה, נושא הלחץ הנפשי, ולא לשכוח להסתכל לפחד בעיניים. רק שנייה. אוקיי, אז אני אסביר, אני לא יודע מי כתב פה את ההודעה, אני אסביר את זה בשתי מילים. אז ככה, אני נתתי לפני כמה שבועות, הרצאה בקיבוץ, בחפץ חיים, לא בקיבוץ, בחפץ חיים לחולי קרון, שבעצם המטרה של יש שם, יש ארגון שנקרא זרימיים צדיקים גדולים, והם עשו שם, כזה כמו מפגש לכל מיני זוגות, שצד אחד מהבני זוג מתמודד עם מחלה של קרון, שזו מחלה מאוד לא פשוטה, מאוד מאתגרת, מאוד מאוד לא פשוטה. אני יכול להגיד לכם על זוגות שגם עוברים אצלי בקליניקה, שלפעמים יש מציאות כזו שאחד חולה קרון, וזה דבר שהוא ממש ממש מורכב. אז פה מה אתם מבקשים? בעצם אתם מבקשים שאני אסביר מה אפשר לעזור, איך לעזור לאותם אנשים. עכשיו תראו, אני חושב שאין מקום להבדיל בין ברור שבחולי קרון יש שם קושי מאוד 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 גדול, אבל בעצם כל זוג יש להם את האתגר שלהם. אנחנו מדברים פה עכשיו לעשרות אלפי מאזינים, כל אחד ואחד, כל אחת ואחת יש להם את האתגרים שלהם, ותמיד בורא עולם בעצם ברא את זה בצורה כזו, אעשה לו עזר כנגדו. למה זה נקרא נגדו? כי בעצם הנגדו זה העזר. כלומר, צריך להבין, חשוב להבין, שהנגדו זה בעצם העזר. למה זה נגדו? כי דווקא הנגדו הזה, דווקא האתגרים, הפיצוצים, הקשיים, דווקא זה מה שמייצר את העזר לבן אדם. ואני אסביר את זה קצת למה זה ככה, כי בואו נבין, ותכף אני אחזור גם לחולי קרון, בואו נבין שבעצם, דיברתי בהקדמה של התוכנית על אדם שהוא נורא מרצה. למשל, אני בעבר שלי הייתי אדם מאוד מאוד מרצה. מה זה אומר מאוד מרצה? הייתי גבר שכל הזמן מחפש שכולם יהיו מרוצים ממני. לא יכולתי לשאת מציאות שאנשים לא מרוצים ממני אריה. עכשיו, בואו נבין שבעצם זה לא דבר שהוא בריא ותקין. זאת אומרת, לכן הגעתי גם למקום שלא יכולתי כבר לדבר יותר, כן? הגעתי למצב מטורף עם המיתרים. בעצם, במילים אחרות, הייתי צריך להעברים משם ולהגיע למקום שאני בונה את העמוד שדרה שלי ומפסיק לרצות. מה בורא עולם עשה? בורא עולם יצר לנו מציאות של נישואין. באתי והתחתנתי. עכשיו, כל זמן שאני נמצא עם חברים בישיבה, אז אוקיי, אתה יכול לרצות, הכל בסדר. כשאתה נמצא עם בת זוג, זה לא עובד ככה. אם אתה כל הזמן תרצה אותה, אתה תיגמר. כי תמיד, 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 אם בן אדם אין לו את העמוד שדרה שלו, הוא ייגמר. ודווקא מתוך הנישואין זכיתי להיבנות ולהגיע למקום, זה הנגדו, הנגדו הזה זה העזר שעזר לי להגיע למקום, לצאת מהמקום של הריצוי, ולהגיע למקום של עמוד שדרה, ויותר ויותר להיות במקום של נותן, ולא במקום של מרצה שזה בעצם מקבל. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לחולי קרון, זה אותו רעיון, כשיש אחד מבני הזוג שהוא חולי קרון, והצד השני סובל, אז בעצם זה נראה כביכול שהחולה, מי הסובל? שניהם סובלים. אבל שניהם בעצם יש להם פה את האתגר להיבנות. כלומר, לי יש אתגר, טריגר בחיים שלי שהבת זוג שלי או הבן זוג שלי חולה קרון, ואז מה קורה לי שם? אתם יודעים, זה כמו בדיוק כהתמכרות. מה קורה, נגיד, שיש בני זוג שצד אחד הוא מכור, וכל הזמן הוא, נגיד, כל היום האישה בורחת לקניות, קונה, קונה, קונה. ועוד יותר מזה, מה קורה אם היא נפגשת עם בעל, יש לו קושי שהוא מאוד מאוד חסכן או קמצן, איך שתקראו לזה. ואז הם נפגשים יחד. הרי כמה זה מאתגר הדבר הזה, כי הוא נורא נורא חסכן, והיא מאוד מאוד חשוב לה הקניות, ואז נפגש פה פיצוצים של הגנות מתנגשות. אבל זה גם מה שמאלץ כל אחד מהם לתהליך של בנייה. זה, כלומר, זה שהוא מאתגר אותה ולא נותן לה מנוחה, זה מאתגר אותה לתהליך, וזה שהיא מאתגרת אותו, זה נותן לו, זה מאלץ אותו לתהליך. בסדר? וככה אנחנו יותר ויותר נבנים. והכלל של, הדרך של להיבנות, זה דבר ראשון, ללמוד להסתכל לפחדים בעיניים. אנחנו מדברים על זה הרבה. להסתכל לרגשות בעיניים. ואולי פה אני אזכיר את התרגיל שעשינו. תרגיל מרגש ומדהים שעשינו. אבל, שהבטחתי בתחילת התוכנית שאני אספר, אבל כבר צריך לעבור לפרסומות, אז אני אשתדל מיד לאחר הפרסומות לשתף אתכם בתרגיל.
עכשיו איתכם בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. הלו. כן, שלום, לילה טוב, בבקשה.
שלום, אני מעדיפה לתאר לכם בלי לום שם, אבל רציתי להתעס לגבי הבן שלי, יש לי ילד בן 13 וחצי כבר, אפילו כבר 14 שם להגיד.
שנייה, תמתיני רגע, תמתיני שנייה. את רוצה להתייעץ לגבי הבן שלך, ואני רוצה, אני רוצה לעשות את זה בסבלנות, ברוגע, ואני הבטחתי איזשהו תרגיל שאני רוצה ללמד, אז אני אולי אעשה את זה דקה וחצי, שניים, ואז אחר כך אני אוכל לשמוע אותך ולהבין אותך ברוגע, ולא נהיה לחוצים בזמן, בסדר?
אין בעיה.
אז בואי תמתיני רגע אחד על הקו, אל תרדי מהקו. לבינתיים, בוא רגע אחד נלמד את התרגיל, כי אני הבטחתי ואני רוצה לעמוד במילה שלי. אז ככה, התרגיל שבעצם, גם בעבר עשו את זה לי, בקבוצות שאני הייתי, גם היום אני עושה את זה עם תלמידים בבית הספר שאני מלמד, זה תרגיל שבעצם משקף מה קורה לנו מול אחריות ובחירה, ואני מאוד ממליץ לכם לשים לב לדבר הזה ואפילו גם לעשות את זה. בעצם התרגיל הזה ניתן לביצוע בהרכב של קבוצה, שבו במרכז החדר תבקשו מחברי הקבוצה לעמוד סביבכם במעגל. וכעת תחלקו תפקידים. כל אחד מחברי המעגל בוחר לעצמו דמות, לייצג דמות משמעותית בחיים שלנו. נניח זה יכול להיות כל מיני אנשים שמאתגרים אותנו, אם זה בן או בת או בעל, אישה, הילדים שלנו וכן הלאה וכן הלאה, חברים, חם, חמוד, גזגיסה, כן, כל אחד והשכן, בוס, כל אחד את האנשים שמאתגרים אותו בחיים, נדמיין אותם ופשוט ניקח באותם חברי קבוצה אנשים שמזכירים לנו את אותם אנשים. כעת נחזיק בידינו צרור של חוטים, כמו אתם, יש גומי כזה שנמתח אפילו עוד יותר טוב. צד אחד של החוטים אחוז היטב באגרוף שלנו, של אותו אחד שנמצא במרכז באמצע, והצד השני מתחלק בין כל אותם האנשים, כל אחד חוט אחד, כן, הבן, הבת, הבעל, האישה, האחים, החיות, חברים, כל מי שנמצא מסביבנו, כל אחד מחזיק חוט אחד. ואז בשלב הבא נבקש מכל דמות לומר לכם משפט אחד שמצליח לגרום לכם לחוש אשמה מול אותו אדם. אבל, וכמובן לנסות שזה יהיה כמה שיותר אותנטי ואמיתי. נגיד למשל, האישה אומרת לבעלה, אתה לא עוזר לי מספיק בבית, או הילד שאומר לאבא שלו, לא אכפת לך ממני, למה לא קנית לי את המשחק שהבטחת לי, או למה אתה לא עושה מה שדיברנו, בקיצור כל מיני סוגי אשמות למיניהם. ואז בשלב הזה, כל אחד ואחד פשוט מושך את החוט לכיוונו. עכשיו, תנסו לשים לב, אותו אחד מכם שנמצא במרכז, תנסו לשים לב בעצם לאיזה כיוון הידיים שלכם נמשכות יותר ויותר חזק. כלומר, מי הכי מצליח למשוך חזק את הידיים שלנו? עכשיו, אתם מבינים שסביר להניח שבדרך כלל מי שימשוך חזק יותר, הוא יקבל את התמורה. אבל פה אני שואל, האם אנחנו רוצים באמת למצוא את עצמנו ככה מובלים, כמו בובת חוטים? יותר מזה, האם זה הוגן שזה ככה יהיה? האם אותו אדם או ילד שמצליח ללחוץ חזק יותר על הכפתור באמת אמור לקבל מנה אחת אפיים יותר? ודאי שלא. וזה בדיוק הרעיון של מה שדיברתי כל התוכנית היום, על העניין של הריצוי. כלומר, אם אני במקום של מרצה ואני כל הזמן מחפש רק לרצות את האחרים, אז אני בעצם כל הזמן נמשך אחרי החוטים הללו. ואולי אפילו נצליח, נראה, אולי אפילו נחבר את זה לשאלה שאת רוצה לשאול. בואי תספרי מה את רוצה לשאול.
אז אני אתן לך רק את הרקע קודם כל, כאילו זה בית של בנים, תודה להשם. יש לו אח בכור מעליו, הוא השני. יש לו עוד שלושה מתחתיו, זה יוצא, כן, עם חמישה בנים, בת ועוד בן, תודה להשם. והוא השני. עכשיו הבן הבכור באמת סמל ודוגמה בשבילו, הוא בישיבה, תודה להשם, הוא הולך בטלם, הוא בחור עם ביטחון יותר. לא אכפת לו מה החברה עושה, מה לא עושה, יש לו דרך והוא משלו. בדרך שלו, תודה השם, בדרך טובה. עכשיו, הוא נמצא בדיוק היה באותו תלמוד תורה שלו, ועכשיו הוא בכיתה ח', הוא אמור להיכנס לישיבה, תודה השם, גם מתקבל לישיבה טובה. מה שקורה שבתלמוד תורה שלו, זה תלמוד תורה שהוא קטן יחסית, ותלמידים בכיתה הם רק 8 ילדים, שחצי מהם כבר כזה חצי... ירדו קצת מהדר, אחרי צהריים לבושים נראים כמו איזה חילונים, כי זה תלמוד תורה שהוא נמצא במקום, לא ממש חרדי, דתי כזה, אז זה תלמוד תורה תורני יותר, פשוט אנחנו חרדים האמת מהמקור, פשוט נקלענו לגור שם, אז שמנו אותם שם, לא היה לנו ברירה אחרת. ועכשיו אני מרגישה שאין לזה חסר ביטחון בעצם, והוא מושפע מהחברה, כאילו מרגיש לי שהוא עושה דברים רק בגלל שהוא רוצה להראות שהוא מהחברה. עכשיו, היה איזושהי טעות שאנחנו עושים, אז כמו לא לקנות איזה מכשיר טלפון שלא מתאים לנו, אני ובעלי שתם עם טלפונים קשרים, והסכמנו לו איזה מכשיר שהוא פחות, כאילו, הרב מכיר, שישי יום מחציתה, כן, אני לא יודעת, אבל עשינו קצת טעות עם זה, ראיתי שהוא מכניס דברים, וזה מתחיל להשפיע עליו, הוא יושב עם זה, הולך לשירותים, נתקע שם עם זה, או מחפש למקומות איפה להתקע עם זה, אני לא יודעת מה הולכים עם זה, אבל בטח לא מדבר בטלפון. וגם סתם נגיד אם זה שבת שבא לי מאוד מקפיד, שהוא יכול לקבוע את זה חליפה, ואם נעלה שבת, אז הוא כאילו פחות, הוא רוצה להכין נעלה ספורט, עדיין חוצה לבנה, אבל רוצה להיות נעלה ספורט. כי זה כאילו משהו רואה כזה, ואולי זה גם החברה, אני לא יודעת בדיוק מה, אבל עכשיו אנחנו לא גרים באותו אזור, עברנו מאזור שם, והוא כן נשאר שם, כי כבר אמרנו אין מה להעביר. ועוד אותו הולך לישיבה, כאילו כבר סוף כאילו תתאחת, מי יעביר אותו? עברנו למקום כאילו תורני יותר וחרדי יותר, כאילו ממש חרדי. עכשיו אנחנו במצב של הרבה כאילו התעמתויות איתו, רוצה להישאר להיות במקום איפה שהתלמוד תורה עם החברים האלה. אומר, אני לא איתם, אני לא אצא איתם, אז אם מי אתה יוצא, לא יודעת, אין לו תירוצים, אין לו סיפורים כאילו עם מי בדיוק, הוא לא, כאילו הוא נראה כמו סודי כזה, לא אומר בדיוק מה, הוא נראה כאילו מסתיר משהו, אבל אם אנחנו מנסים קצת לגשר, שהוא אומר, זה לא מה שאתם חושבים, אני ממש לא ככה, אתם חושבים עליי דברים, אני לא כזה, אני לא, אנחנו לא נותנים לו סטיגמות או מילים או משהו, סתם, אני רוצה להגיד לגשש קצת, להערך מה קורה איתו, כי מרגיש משהו לא הכי זה, אבל הוא ישר כאילו מתעצבן ו... וגם כל יום הוא משעמם לי, משעמם לי, ואני כל יום כך שוב מה אני מעסיקה אותו, כי הוא ילד פעיל מאוד, הוא ילד מאוד חכם, כאילו גאון, תודה להשם, אבל עם הרבה מרץ, שמה אני יכולה להסיק עם ילד גם בגיל הזה, אחרי הצהריים, כי הם מסיימים בארבע במסגרת הזו, כי זה סגנון תורני, תלמוד תורה תורני יותר, אז זה... פתאום הגענו למצב שאני לא יודעת איך אני מוצא, אני רוצה לשים את המכשיר הזה, שאני מבינה שעשינו טעות, שהסכמנו לו, כי לא ידענו שיש בזה בעיות. בתמימות הסכמנו לו עם זה, אז גם אם להיות איתו קשוחים בקטע של המראה הנראות החיצוני שבא לי מקפיד עליו שערב שבת, ישים לה לי שבת, הוא יכול ממש כאילו להיכנס אותו לימותים על זה, כאילו מתידו אל תלך, אל תתפלל ברמה כזאת ואת תצא לי ככה. כאילו לי יש קווים, בא לי הוא אברך, בן תורה, לבוש חרדי, גדל בית חרדי, הכל. הוא לא יכול, כאילו זה מאוד מאוד מפריע לו דברים, אז לא יכול ללכת עם הדבר הזה. ששנה הבאה בזאת שהוא נכנס לישיבה טובה, כאילו בני תורה והכל. השאלה עם השנה, מה אני עושה אם אנחנו כבר סוף שנה? אין לי לאן להעביר אותו בתקופה כזאת. כל יום כאילו אני לא, אנחנו לא יודעים איך להתמודד, וגם עם המחשב שאנחנו רוצים להוציא ממנו, איך לעשות את זה באיזה צורה.
אז אם אני אסכם את השאלה שלך, בעצם את אומרת לגבי הילד הזה, הבן השני שהוא בכיתה ח', ואת שואלת כעת איך אפשר, אני לא יודעת גם, אני לא יודעת איך להוציא את המכשיר ממנו, והדבר השני זה שבעלי קשה לו עם המראה החיצוני, מה שהוא עושה כמו הנעלי ספורט בשבת, ואת בעצם מנסה לשאול...
גם סליחה שאני קוטעת, גם ביום חול נגיד, אז הוא לא רוצה לשים מגבעת וחליפה, ללכת לתלמוד תורה בלי מגבעת וחליפה לתפילה, וגם זה בעלי מנסה להקפיד איתו, וזה לא הולך, וזה במריב בוד, וכאילו, בעלי מאוד קשה לו לראות את זה, כאילו זה אין, אומר יש קווים, לא זזים מהם, וזהו, צריך לדעת, זה הקם שלנו בבית.
ואז בעצם השאלה שאת שואלת זה איך לפעול איתו. עכשיו ברור, גם לגבי הכובע וחליפה, לגבי המראה החיצוני, לגבי המכשיר שאתם נתתם ואתם מתחרטים. ואז בעצם את שואלת איך לעשות, כי הרי ברור שאם הייתם אומרים לו שאתם לא מסכימים והוא היה שומע בקולכם, אז לא היית מתקשרת לשאול אותי. ברור שזה לא...
אני מאמינה שהוא לא נכנס לזה, זה גם איפשהי טעות שלנו, אז בגלל זה אני מבינה שלא בכוח.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה כזו, הקשבתי היטב לכל הדברים שדיברת, לא יהיה לי זמן עכשיו לחזור על כל מה שדיברת ולסכם, אבל הקשבתי להכל. תגידי לי משהו, מה יותר מאתגר אותך באופן ספציפי? הסיפור של המכשיר או הסיפור של הכובע והחליפה והדברים החיצוניים?
לי שיט יותר מרגיש שאין לו תעסוקה, ואני חושבת שבלי תעסוקה זה יותר גרוע, הוא רק יכול לרדת עוד יותר, והמכשיר ספציפית מאוד מפריע לי, כי אני רואה שכאילו זה, הוא הכניס שם דברים לא מתאימים לנו.
אז אותך יותר מאתגר המכשיר מאשר הכובע והחליפה והמראה החיצוני, נכון?
אותי לא מעניין המראה החיצוני, אני מבחינתי ש...
בעיקר יותר מעניין אותך הנושא של המכשיר, נכון? עכשיו יש לי שאלה, יש לי שאלה אלייך. אם הנושא של המכשיר שמאתגר אותך, נניח שהוא מאתגר אותך ברמה של 10, כלומר קשה לך שם ברמה של 10 מול הילד, בסדר? אם אנחנו עכשיו מוציאים את הנושא של הטעות שעשית, את הזכרת איזה כמה פעמים שעשית טעות, שעשיתם טעות בנושא של המכשיר, ואני שואל, לא יצויר שלא היה פה טעות. נגיד שזה לא קשור בכלל אלייך, נגיד שהוא בא מעצמו והלך וקנה, זה בכלל לא היה בשליטתכם כל הסיפור הזה. לכמה יורד לך קושי מ-10?
שוב, הקושי שלי הוא לא ברמה של 10, כי אם הקושי שלי היה ברמה של 10, לא הייתי מזאת לו לנות עם זה.
רגע, בכמה, אוקיי, כמה הקושי? אין בעיה, כמה הקושי כעת?
תני לי מספר. לא, אני הייתי שם אותו על
5. אם אנחנו מוציאים, בסדר, אם אנחנו מוציאים את ההרגשה הזו שאת מרגישה כל הזמן שעשית טעות, אם מוציאים את זה מהסיפור, לכמה יורד הקושי מ-5?
אני לא יודעת שזה אם זה ירד, כי אני לא מרגיש לי רע עכשיו עם הכל, עם הבעיה שאני עשיתי, כאילו אני לא מרגיש שזה עכשיו רע ורצות השם. שאני מנסה עכשיו איך אני מוצאת.
כן, אבל שימי לב שכשדיברת איתי, הזכרת 3 או 4 פעמים שעשיתם טעות. למה הזכרתי את זה?
אני הדגשתי את זה, כי שהרב הבין שזה לא משהו שהוא עשה מעצמו, זה אנחנו אפשרנו את זה. אז איך אני מוציאה את זה עכשיו?
למה זה רלוונטי? למה זה משנה? שנייה, למה זה רלוונטי זה שאת נתת לו את זה? למה זה משנה אם את נתת או שהוא מצא או שהוא קנה את זה לבד מעצמו? איך זה רלוונטי?
כי לא יודעת, כי אם הוא לקח את זה לבד, אז המקרה הוא נראה לי שונה לחלוטין.
תסבירי לי.
כי כבר יש ילד ששם עליי, לא שם עליי, ועושה מה שהוא רוצה. פה יש פה ילד שכן יש לו... הוא מקשיב.
אם הוא מקשיב, אז למה צריכה... אם הוא מקשיב והוא שם עלייך, אז למה צריכה אותי בייעוץ פה?
כאילו, אני מנסה עכשיו לחשוב איך אני מוציאה את זה ממנו, כי אני רואה שהוא התחבר
אליו. יפה, אז אני שואל שוב, אז למה זה רלוונטי? למה זה רלוונטי זה שאת נתת לו את זה? איך זה רלוונטי? אני אגיד לך 2 משפטים, בסדר? ואני אשאיר אותך עם שיעורי בית, כי אנחנו צריכים לסיים. בסדר? שתי דברים מאוד מאוד שיכולים לעזור לך. קודם כל זה לנסות להבין למה באמת כל כך, מה את כל כך מרגישה בהקשר לטעות שעשיתם. כי ככל שאת יותר תהיה רגועה מול הטעות הזו, כי אני בכלל לא חושב שבן אדם יכול לשפוט את עצמו. ברור לי שיש מלא הסברים וסיבות למה עשית את זה, וכשאת שופטת את עצמך היום על אז, את בעצם לא מכילה את עצמך שם, את לא רגועה שם, ואז זה מאתגר אותך הרבה יותר מול הסיטואציה, וככל שיותר תביני את עצמך שם, מול זה שנתת לו את זה ותהיי מלב שלם שם, כבר זה יוכל מאוד לעזור לך. זה אחד, כן? שתיים, בעצם מה שקורה פה זה שיש פה בעצם הגנות מתנגשות, כי בנקודה, בסופו של דבר כיום עליו מאוד מגן הסיפור של המכשיר ועלי אותך זה מתסכל. ככל שאת, וואו, אנחנו ממש צריכים לסיים, ככל שאת יותר, בקיצור, ככל שיותר תגיעי לרוגע, את יותר תפעלי, יהיה לך יותר בקלות איך לפעול ולא תצטרכי אותי. אני אנסה אולי להרחיב בזה שבוע הבא, כי אנחנו חייבים לסיים, בסדר? סליחה. סליחה. טוב, וסליחה שמה שלא הספקנו ואת מי שלא הספקנו. תודה רבה לכם המאזינים היקרים שהייתי איתי. תודה רבה ליצחק חן, לפנחס בנדר, האלופים. מי שרוצה מדריך לזוגיות בריאה ומוצלחת, שיפנה אלינו. 0532-900-200-a-strudel-gmail.com או לוואטסאפ 0532-900-200. מאזינים יקרים, ניפגש שוב שבוע הבא, 11 בלילה, יום שני, ועד אז, לילה טוב, והמשך האזנה הריבה. בכל שעה בשבילי, כל חיים.